ועכשיו התחלנו באופן רשמי. מה נשמע, שרית?
מצוין.
יפה, תשובה מלאה.
יואו.
תרחיבי. אני חושב שמתאמנים בה. מה שלומך? מצוין.
כן, זה לא עובד הפוך כנראה אותו דבר. לא, ממש מצוין, הכל טוב. אין אזעקות.
אזעקות, כן, זהו, הסכם שלום, לא?
לא יודעת אם הסכם, אבל
היה
זה
אזעקות?
כבר מורגש שאין לנו אזעקות כל הזמן פה, אז
אין אזעקות, זהו,
אנחנו...
חשבתי שהיה אזעקה. צופינו שלא יודעים, שרית גרה בכרמיאל, שזה חוויתם ווחד תקופה עכשיו.
כן, לא כיף.
לא, לא, מי שישמע אותנו בדיעבד, התאריך הוא 12 ל-12, איזה תאריך יפה נפל לנו, 12 ל-12-24, אנחנו בערך שבוע, שבועיים בתוך הפסקת אש, מה שנקרא, מחכים לטראמפ שיציל אותך. תשמע, האמת, תקופה על ההיסטור עברתם שם בצפון, ובתוך כל הבלגן הזה גם הצלחת להגיע ל... מפגש שלנו, פיקניק, לצילום, מה זה היה, תמונות
כן,
בהרצליה.
סרטונים ותמונות,
כן,
רכבת.
שיש מאמנים שמפחדים לצאת מהבית, כאילו כל שנייה יש לכם אזעקה, וכמה זה, 20 שניות להגיע למחסה?
כן, 30.
וואו, מטורף.
אבל...
טוב, בחדרה זה לא המצב. היה לי ויכוח עם מלי חג'ג' שלנו, שגרה בדימונה. איפה יותר בטוח, בחדרה או בדימונה? אז מסתבר שדימונה ניצחה, מ-7 לאוקטובר עד היום לא היה שם אפילו לא אזעקה אחת.
וואו,
אפילו לא אזעקה אחת.
מדהים,
אפילו איראן לא מכוונים לדימונה, מסתבר.
מעניין.
כן. אז מה שנקרא, אנחנו ממליצים בחום לרוץ לעבור דירה לדימונה.
לשנות לוקיישן.
אמרתי למעלה, אני הייתי נעלב. הייתי נעלב במקומך, אם לא היו יורים עליי אפילו פעם אחת.
חוסר תשומת לב ממש.
כן, אז זה לגבי זה. טוב, אז פתיח קטנטן ואנחנו חוזרים לשוחח. ברוכים הבאים לעונה הרביעית של הפודקאסט שלנו, הכל הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הפוד קואוצ'. כידוע, הפוד קואוצ' שלנו מוקלט בשידור חי בפורום לפרקטיקה אימונית בפייסבוק, ולכן ההכנה לשידור מאוד חשובה. אממה, בעונות הקודמות גיליתי שדווקא ההכנה הרבה יותר מעניינת וסוערת מהשידור עצמו. זאת הסיבה שבעונה הרביעית החלטתי שההכנה תהיה השידור, ככה שהכל יכול לקרות, וזה היופי או הקטסטרופה, נראה מה יהיה שרית, אבל אתם תרוויחו פעמיים. גם תגלו איך נערכים לפודקאסט שמוקלט בשידור חי, וגם כרגיל תקבלו ערך ייעודי למאמנים. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ושרית הולכים לדבר איתכם על נושא סופר סופר רגיש וטעון, ולעשות אחלה פרק שהוא ברובו לדעתי יהיה מנטלי, על תקופת אבטלה בבניית העסק. אבל רגע לפני שמתחילים, בנוהל, קצת אבדה איכותי. אז קודם כל, טוב, שירה. אתה יודע, שירה שלחה לי הודעה שאני יושב עם ה... עם הראש על היד, שאני, אצלי הכל פתוח, שירה. שירה צופה בנו וישלחה לי וואטסאפ שאני לא יושב זקוף. אני אשתדל. תודה, שירה. אז כמו שאני תמיד אומר, קודם כל, וואו, פרק 18, עוד שתיים אני מסיים עוד עונה, לא להאמין. זה 80 פרקים, פלוס בונוסים, אנחנו בפרק 78 לדעתי של הכל הקואוצ'ר, וזה מדהים ומטורף בעיניי. כן, התחלנו ב-18 לשמיני 2020, אז מטורף. אבל אני אומר תמיד בעונה הזאת, אני מזמין את מאמני סטנדרט לקחת איתי חלק בפרקים, ואני בוחר את נושא הפרק בהתאם למסע והדרך שהמאמן עובר, ובהתחשב בחלוקת כל הפרקים שלי לנושאים, הנה אני נותן אותי מקצועי, אני לקחתי את מי שמתכנן לעשות פודקאסט בהמשך, חילקתי את כל הנושאים שמאמנים זקוקים לו לקטגוריות. אז יש לנו קטגוריה עסקית מן הסתם, יש לנו קטגוריה מקצועית מן הסתם, יש לנו קטגוריה אתית, יש לנו קטגוריה קטנה של ככה איזון חיים, עסק וכל הבלגן הזה, ויש לנו מן הסתם קטגוריה מנטלית, שזה כל ההתמודדויות שלנו והקשיים שלנו. אז בהתחשב באורח ובמסע שלו, ובקטגוריה שלנו הפעם, שהיא ללא ספק מנטלית, אני בוחר את הנושא, מתוך ההיכרות גם, והנושא הפעם הוא תקופת אבטלה בבניית העסק, ולא סתם בחרתי את הנושא הזה, כי שרית מתמודדת עם זה, והתמודדה עם זה הרבה מאוד זמן, ולכן אנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה, וזה חתיכת, חתיכת, חתיכת התמודדות. תקופת אבטלה בזמן שבונים עסק. אז תגידי, אם היית צריכה לבחור איזושהי מטרה לצופים שלנו ככה מבחינתך, שכל מי שהולך לשמוע אותך ולהאזין לך, יצא איתה. מה
אוקיי.
המטרה הזאת הייתה?
אז אני חושבת שמשהו ממש חשוב, שזה ככה יושב לי טוב, זה שאם יש משהו שאתם אוהבים ומאמינים בו, למצוא את הדרך איך כן. זה דבר מאוד משמעותי בשבילי. אני זוכרת כשהתחלתי ללמוד אימון, לפני 5 שנים, הייתי שכירה שם, עבדתי רחוק מהבית, ראש של משרה מלאה, ממש לא עצמאי, אחרי שאני כבר כמה שנים טובות גם מתעסקת ברפלקסולוגיה, וידעתי שאני ממש רוצה את זה, ממש. וכל הזמן, הדבר היחידי שיכולתי לחשוב זה שאין סיכוי,
אין סיכוי
מפרנסת
שמה.
יחידה, שאני אצליח לעשות את זה.
כן.
שום סיכוי, כמה שאני רוצה אין שום סיכוי. מצד אחד מפרנסת יחידה, צריך להתפרנס בכל זאת, כאילו. מצד שני, אני ממש אוהבת את זה. כאילו, ואיך אני אעשה את זה? ואז מי שעשתה את ההכשרת מאמנים אמרה, תחשבו איך כן. איך בכל זאת כן, איך, כאילו זה ככה, טפטף לי, טפטף לי, זה היה לפני 5 שנים. להבין באיזה תנאי כן אני אוכל לעשות את הדבר הזה, מה אני צריכה להכין, איך להתכונן. אז כאילו, אם אתם אוהבים משהו, ללכת אחרי הלב. זה כאילו,
אנשים,
זה...
א', אני איתך לחלוטין, אנשים יכולים לשמוע ולהגיד, וואו, 5 שנים, כמה זמן זה לוקח, אז כדי ככה להכניס אתכם לפרספקטיבה, לי לקח 6 שנים להתפוצץ, אולי גם אותך קצת להכניס, זה לוקח זמן, וגם להתפוצץ, מי שישמע, זה השנה שפרצתי, לא, התפוצצתי עוד שנה, שנתיים אחרי, רק אחרי 8 שנים מהכשרת המאמנים, אני יכול אולי להגיד באמת, שאני מתפרנס מזה כאילו, אולי 7 שנים, שאני מתפרנס מזה כאילו על מלא ועושה רק את זה, ועושה הרבה כסף כאילו. אבל כן, זה מחשבה שעוברת אצל כולנו בראש, אני יכול להתפרנס מהדבר הזה, זה אפשר להתפרנס מהדבר הזה. אני תמיד אומר שזאת השאלה האימונית הכי מעכבת שיש. כאילו, זו לא שאלה שצריך לשאול. זו שאלה...
והשאלה לא נכונה פשוט.
כן. ואיך להתפרנס מזה, זאת השאלה. מי, האנשים שעוקבים אחריי באדיקות, ומה שנקרא ערים לפרטים הקטנים, יודעים או שמו לב שבפרופיל האישי שלי בפייסבוק, ליד השם יש, אפשר להוסיף כינוי בסוגריים. אוקיי? אז רשום שם, אצלי, החכניסט.
איך
זאת אומרת,
כניס?
החכניסט, אני אוהב לקחת סתם מילים ולהפוך אותם לזהות. נגיד סתם, ספסליסט. עד שוב לשבת, בסדר? אז לקחתי את השאלה איך כן שהיא יקרה לליבי, ומובילה אותי בכל דבר שאני עושה, והפכתי אותה לתכונה, לזהות, איך כניסט.
מגניב,
נכון?
אהבתי,
והנה,
ממש.
עכשיו אני רוצה לגדל פה קאט של איך כניסטים, וזה לגבי זה.
אני
טוב,
בקאט שלך.
אני מבחינתי המטרה שלי היא קודם כל מה שאמרת, ו... אם להיות יותר ספציפי, אז בגלל שנושא הפרק הוא באמת סביב תקופת אבטלה, הייתי באמת רוצה, שוב, בשאיפה שלי הפודקאסט הזה הוא פרקטי, והייתי באמת רוצה שנצליח לעזור לאנשים להבין איך פרקטית להתמודד, או מנטלית, במקרה של היום, להתמודד עם בניית עסק בעת תקופת אבטלה. שלא ניתן לדבר הזה להתבזבז, או שלא נרגיש שהוא יתבזבז, או שנעשה תאום ציפיות עם עצמנו כמו שצריך, או כל מיני דברים שאולי יעלו פה בפרק הזה שאין לי מושג מה יעלה, כי את מתמודדת עם זה, ואני ככה, בתור הבעלים של סטנדרט, אולי ככה קצת מלווה מהצד, רואה, צופה, אנחנו דרך ארוכה, את כבר שנתיים בסטנדרט למעשה, וזה
שנתיים.
וואחד זמן, כן, וזה, ואת לא בתקופת אבטלה שנתיים. כמה זה, כל אחד מקבל אבטלה זמן אחר בתכלס, לא? יש חוקים, יש ביטוח לאומי, קשקושים.
כן, אני פעם ראשונה חותמת אבטלה,
כל
25
חייך.
שנה שכירה, משרה מלאה, טירוף.
שכירה, אני אוהב, בדיוק איזה מאמן אמר לפני כמה זמן, שכיר כותבים עם סמך וחט. סוחרים אותנו, לא עם סין וכף.
סוג של...
כן, אז אמרתי לו, מה זה משנה, בוס, לקוחות, ככה או ככה סוחרים אותנו. תגידי, כמה זמן האבטלה שלך הייתה? היא לקראת סיום, לא?
כן, עוד מעט, יש לי
כמה
עוד
זמן היא
קצת.
הייתה?
7 חודשים, משהו כזה, פלוס
בשבעה
מינוס.
חודשים האחרונים, את יכולה להגיד שהם היו דומים בצורה כלשהי לשנה ושלוש שקדמו לה?
180 מעלות מהכל.
וואו, וואו, וואו,
בכל...
וואו, וואו.
זה הכל.
אז אני מחכה ממש לשמוע. אז ככה. האם לדעתך, שאלה מספר אחת, ואני רוצה לשים את זה על השולחן, כי אני יודע שזה כביכול שאלה פשוטה, אבל היא לא בהכרח. האם לדעתך תקופת אבטלה היא מתנה, פר אקסלנס, שחור על גבי לבן בצורה מובהקת, או שאולי ההפך הוא הנכון?
בשבילי זה חתיכת מתנה. מתנה, אחד מהטובות אני חושבת שנתתי לעצמי, כאילו קרתה לי בתכלס כי פוטרתי מהעבודה.
כן.
לא חושבת שהיה לי את האומץ.
יש לומר, את מכירה את הביטוי התפוטרת?
כן,
מכירה את
היקום כנראה
המילה?
מקשיב לי, אז...
לא, אנחנו לפעמים, בלי לשים לב, אנחנו רוצים שיפטרו אותנו, אז אנחנו מתחילים לעשות כל מיני פעולות והתנהגויות שמקדמות את זה, ואז אנחנו כאילו לא מבקשים שיפטרו אותנו, אנחנו לא מתפטרים, אבל מובילים את הבוס להגיע למסקנה אחת שזה לפטר אותנו. אז זה
מכיוון שאני
התפוטרתי.
מתבשלת המון זמן ברעיון הזה שאני נורא נורא רוצה לעסוק באימון וטיפול וזה ממש כאילו בוער לי בבטן, אז במקום עבודה הקודם זה הגיע למצב שביקשתי שיפטרו אותי.
כן, וואו. אני זוכר
זה
האמת
לא הלך.
שסיפרת לי את זה והייתי עם אור בעיניים.
ממש ממש ביקשתי, אמרתי תעשו לי טובה, די, כאילו
קחו אותי.
תשחררו אותי. לא
כן.
הסכים.
אני מבין אותם, אני את נכס, אני גם לא הייתי מסכים.
עברתי למקום אחר, שם לא ביקשתי שיפטרו אותי, אבל כאילו זה כנראה, אני מאוד התבשלתי בזה המון זמן, ושוב, מה שאמרתי מקודם, המחשבה הזאת של באיזה תנאי כן אני אוכל להרשות לעצמי לעשות את הדבר הזה, אז למשל, התחלתי לחסוך כסף בצד, ליום שבו יפטרו אותי, ואני אוכל כאילו להשקיע את הזמן שלי במה שאני מאוד
למרות
רוצה.
שאת מקבלת דמי אבטלה.
עכשיו כן, אבל זה לא מה שבן אדם מרוויח ביום-יום, בכל זאת.
70
וזה...
אחוז, משהו כזה מהשכר, לא? מה החוק?
לא, פחות.
פחות? לא יודע למה זכרתי 70 אחוז.
כן, זה לא, זה פחות. יש טבלה כזאת
אז כאילו
מסודרת.
מבחינתך שאני שואל, האם לדעתך תקופת אבטלה זה מתנה, או שאולי ההפך הוא הנכון, מבחינתך שאלה מפגרת, ברור שזאת מתנה.
בשבילי זה מתנה בעיקר, תראה, במשך 10 שנים, מאז שסיימתי לימודי רפלקסולוגיה, עשיתי גם וגם. גם שכירה במשרה מלאה, חלק מהזמן די רחוק מהבית, וגם עבדתי בקליניקה, רק ביום שישי, כי זה מה שנשאר כשאתה שכיר משרה מלאה.
כן.
ואז אחרי צהריים, אחרי שהייתי מסיימת את כל המשימות של הבית, והילדים, וכל החובות האחרים שלי, הייתי מגרדת את הזמן בשביל ללמוד להתעסק בשיווק, שזה בכלל לא מהעולם שלי.
כן.
כשהמוח שלי כבר 30% עובד,
מרוקן.
זה כבר קשה ועייפים. אז תכלס, הזמן הזה זה משהו שממש חיכיתי לו שהוא יקרה. הייתי
כן.
כבר עייפה מהגם וגם הזה, אז כאילו זה פיצול קשה. ראיתי שאני לא מתקדמת כמו שהייתי רוצה.
אז למה לדעתך, אני כאילו שואל את זה בכל זאת, מה לדעתך החיסרון אולי, אם חווית אותו או הרגשת אותו, של תקופת אבטלה?
אז קודם כל זה שמפטרים אותך זה לא נעים, זה איזושהי נקודת מוצא כזאת,
לא נראה לי הזיז לך.
לא נעימה, לא, האמת זה מעמד לא נעים, בתכלס, אי אפשר
כן.
לייפות אותו, אבל המבט שלי קדימה למה שאני יכולה לקבל בזכות הדבר הזה, שזה זמן,
כן.
למישהו שהוא עייף ושחוק מהעבודה שלו, זה קודם כל, זה מתנה. מה בכל זאת?
מה בכל זאת החיסרון מבחינתך בתקופת אבטלה, אם קיים בכלל?
אני חושבת שכשאתה בא באיזה ראש של שכיר ואתה 8-5 ואתה יודע, יש לך איזה לוז מאוד מאוד סגור וקבוע, כשפתאום אין לך כזה דבר, ואתה קם בבוקר ואתה יכול להחליט להישאר לישון עוד קצת, או כאילו ללכת לטיול ארוך בפארק עם הכלב, או... אז
כן.
אין פתאום לוז. זה
ואין
כאילו...
בוס, ואין פחד.
והזמן עף.
כן.
אתה לא
ואז
שם
מגיע
לב.
הערב, כאילו אני מניח שיש ימים כאלה שאתה אומר, יאללה, עברו עוד יומיים שלושה ולא עשיתי כלום, אני מבזבז את הזמן, אני מבזבז את הזמן, הרי זה הזמן שאול.
יומיים שלושה עף לי השבוע, לא שמתי לב. חמישי, כאילו, שנייה, רגע, איפה...
ואז אתה אוכל את עצמך.
כן. אז
וואו.
החיסרון הזה באמת, זה צריך לעשות איזה סוויץ' בראש, זה לא קורה בבת אחת. וחייב ליצור איזושהי מסגרת. כאילו אני, מכיוון שהייתה לי, יש לי מטרה מאוד מוגדרת לתקופה הזאת, הידיעה שזה לא forever, מחר זה נגמר.
כן.
כאילו אני חייבת לנצל את הזמן הזה, ואז ממש בניתי לי תוכנית, שאני יודעת כל יום בבוקר, מה אני קמה לעשות היום, רושמת לי ביומן, לא עומדת אף פעם במסיבות.
אבל יש תוכנית, זה הכי חשוב.
אבל יש תוכנית, אני יודעת מה אני עושה מחר, אני כאילו ממש משהו מסודר כדי לנצל את זה. אחרת, ממש היה לי חשוב, אני חודשיים ראשונים הייתי בלחץ ממש.
שעל זה אני רציתי לדבר. אני לא ציפיתי לתשובה הראשונה שלך, לא חשבתי עליה בכלל, אבל היא כל כך מדויקת. אני חוויתי תקופת אבטלה יזומה, למה אני מתכוון, אוקיי? אני התפטרתי, לצערי לא פיטרו אותי ולא זכיתי לדמי אבטלה, אז לא היה לי ברירה והתפטרתי, בסדר? עכשיו, לגבי הנקודה הראשונה, שכאילו החיסרון הוא שלא נעים לקבל מכתב פיטורין ולהיות במעמד הזה, אין דבר יותר נעים מלהתפטר. זה בוסט לאגו שאין לתאר, זה לבוא לבוס ולהגיד לו, שומע, איזה כיף לכתוב את המכתב ולעשות את הצעד, זה דורש אומץ וואו, זו הרגשה שאין לתאר. אבל אז יום למחרת אין לי את הדמי אבטלה האלה ואת הקצת אוויר, זה קצת מבאס. אז מה עשיתי? עשיתי צעד עוד יותר פסיכי. אופק גם רושם לנו, איזה כיף לי שאני חולה ונח בבית ויכול להקשיב לכם בלייב. אתה רואה? זה כיף, בלי מירכאות, הוא עכשיו כיף במירכאות. תהיה בריא, רפואה שלמה. בקיצור, אז אני עשיתי צעד עוד יותר פסיכי, יש שיגידו, לקחתי 100,000 שקל, בסדר? והפרשתי לעצמי 8,333 שקלים, משכורת כזאת נחמדה, את יודעת, בשביל לחיות. ואמרתי לעצמי, כשהדבר הזה ייגמר, אוקיי? אני חוזר להיות שכיר אם אני לא מצליח להרים את העסק. ובעצם קניתי לי את האבטלה.
מאוד מדהים.
הרעיון מדהים, רק שא' הייתי חייב גיבוי מאשתי וקיבלתי אותו, וב' איך אני אגיד בעדינות? רעדו לי הביצים כל יום. בסדר? זה בעדינות. הלחץ על הראש שלי כל חודש שחלף, הורגש. ברמת הרגשתי שזה מקצר לי את החיים. היה לי נורא קשה, ואני חושב שהייתי מרגיש אותו דבר גם אם הייתי בתקופת אבטלה. אולי הייתי מרגיש כאילו אני לא שורף לעצמי חסכונות או משהו כזה, כי זה כסף של ביטוח לאומי או של
לא, אתה
לשכת
שורף
תעסוקה.
חשבונות, זה לא מכסה את ה...
אז זהו, אז זה תלוי בכמה כסף אתה מקבל, אבל כנראה שהייתי שורף פחות, כי פה לא קיבלתי שקל. אבל כאילו, אני מניח שהייתי נלחץ באותה מידה. כי מה שעבר לי בראש, מעניין אותי כאילו אם זה עבר גם לך בראש, אבל נגיד, סתם לצורך העניין מפטרים אותי בינואר, ואני לקחתי עצמי תקופה של שנה וחילקתי 100,000 ל-12 חודשים, זה יצא 8,333,33, אם אני זוכר נכון, היה לפני מזמן. אבל נגיד סתם, אני מקבל עכשיו תקופת אבטלה 8 חודשים, אמרתי, פיטרו אותי בינואר, באוגוסט או ספטמבר, נגמר. אין כסף. ביום בהיר אחד. עכשיו, אנחנו מגיעים לינואר-פברואר, טוב, יאללה, בוא נבנה תוכנית, יש עוד חצי שנה. במרץ, אפריל, את כבר מתחילה להיות יותר בלחץ. במאי-יוני, זה כבר חונק, והעסק לא התרומם עדיין. ביולי, את כבר זהו, כאילו כבר זה דגל לבן.
כן. במקרה שלי, תוסיף לזה שבאמצע לא מעט חודשים הייתה מלחמה. אז עוד מה שכבר היה לי
בזמן שלי
קצת
לא היה.
קודם, פתאום אזעקות, אז אנשים לא רוצים לצאת מהבית, הרבה יותר חוששים למה יהיה מחר, כאילו שחושבים כמה פעמים בשביל להגיד את הכן, יאללה, אני משקיע בעצמי קצת.
כן.
כן.
זה קשה, ואני תמיד אומר, כשמאמנים באים להתייעץ איתי על המעבר הזה משכיר לעצמאי, ושואלים אותי להתפטר, לא להתפטר, את יודעת, כאילו התשובות אצלי, אז אני אוהב לתת את המטאפורה של ה... דיברתי על זה בעבר, של הכניסה לבריכה. ואני תמיד אומר, יש שני דרכים להיכנס לדרך אחת, שתי דרכים להיכנס לבריכה. אפשר בקפיצת ראש למים העמוקים, בום, טראח, טירוף, טרללת, ואפשר לאט לאט דרך הסולם. יש פה יתרון, יש פה יתרון, פה חיסרון, יש פה יתרון, פה חיסרון. אבל דבר אחד בטוח, אני אומר לאנשים, אם אין לכם עצבים מברזל, והלחץ יכול ממש לקצר לכם את החיים, כי אני חוויתי את זה, לכו לסולם. לכו לסולם. לפעמים זה קורה בעל כורחנו, כמו במקרה שאת מתארת, כן? אבל זה ממש דורש ביצים מברזל. את עצבים מברזל, את אני מכיר אותך, את תמיד נראית כאילו, אני אף פעם אין לי רנטגן רגשי, אבל מי שמכיר את שרית יבין על מה אני מדבר. את תמיד נראית כזאת יציבה, רגשית. נכון? אין עליות, אין ירידות. ככה זה נראה. מי שמכיר אותך יעיד.
מסתדלת להישאר רגועה.
כן, אבל זה בעיניי חיסרון גדול, ובאמת התוספת הזאת של המשמעת העצמית, כמו שאמרת, שנדרשת פה, היא... זה לא לכל אחד. יש כאלה שצריכים בוס. יש קטע בבוס, כי בוס בסוף, אם את לא באה בזמן לעבודה, זה נו נו נו, אף אחד לא אוהב לקבל נזיפות.
כן.
אם את לא קמה בבוקר לעבודה שלך, מעצמי, מה, תנזפי בך? לא נורא, עד שניות חצי שעה.
אני לא יודעת, אני חושבת שאני... הבוס הכי קשוח שהיה לי זה אני. נקיפות מצפון על כל משימה שלא עמדתי בה ביום, ואני מתעוררת באיזה 4 בבוקר, ואני אומרת, יאללה. דבר ראשון שאני קמה בבוקר, אני חייב, כאילו זה ממש יושב לי בראש
כן,
ברמה ש... ואני בדרך כלל ישנה טוב, אז...
אבל להרבה אנשים זה נורא קשה הקטע הזה, להרים את עצמם, לדחוף את עצמם, כי אין להם את השוט החיצוני.
כן, אני חושבת זה, כמה אתה רוצה את זה, כמה זה כאילו אתה נחוש על הדבר הזה, להילחם עליו,
כן.
לעשות את זה, זה לא פשוט, אבל, וזה גם תלוי בעוד כל מיני נסיבות אחרות, נגיד הילדים שלי גדולים עכשיו, לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה כשהם היו קטנים. זאת אומרת,
למה יש לי
מבחינתי
ילדים בני...
הנסיבות הן...
כן.
הן אחרות בשבילי, יש לי יותר זמן פנוי בשבילי, אני לא מסיעה לחוגים, אני זה אחרת.
אני זוכר שאני חושב שכשאני התפטרתי מהעבודה והרמתי את העסק, הייתי עוד בלי ילדים. ואני זוכר שהתייעצתי עם אחי הגדול, והוא אמר לי, אם אתה הולך לעשות צעד כזה, אז כדאי שתעשה אותו עכשיו לפני שיש לך ילדים. ואמרתי, אוקיי, והלכתי על זה בכל הכוח. ואז, לימים, רציתי להרים את סטנדרט, והייתי צריך מסטנדרט לעשות עוד משהו קשה מאוד, שנקרא מעבר לא משכיר לעצמאים, מעסק לעסק. כי העסק של האימון היה עם קליניקה מלאה, וזה שתה לי את כל היום, ולא יכולתי לבנות את סטנדרט, כאילו לא היה לי מספיק זמן. והייתי חייב להוריד שם היקפים משמעותית וזה, ואז נזכרתי המשפט של אחי, שאם אתה הולך לעשות צעד כזה, עדיף שתעשה את זה לפני שיש לך ילדים, כי אחרי זה לא יעבוד. ואז אמרתי, רגע, יש לי ילדים עכשיו. מה אני אמור לעשות? נולדה לי בדיוק בתי השנייה, מה אני אמור לעשות? ואז אמרתי, אוקיי, זה אמונה מגבילה. קודם זה קידם, עכשיו זה שטויות. אז היכולת שלנו לשחק עם האמונות היא גם מאוד קריטית. תגידי, אז אחרי שדיברנו על זה והבנו מה החסרונות, אז איך תכלס התמודדת עם הלחץ, ואיך תכלס התמודדת עם כל ה... אני יודע מה... לוז הזה שיצרת לעצמך, עם הלבדיות הזאת אחרי 25 שנה שהיית כפופה למישהו, בוא נתחיל מהלחץ. איך התמודדת איתו? את חווית אותו וחווה אותו. איך את מתמודדת איתו ומרגיעה את עצמך?
אז אני לא יודעת, זה כנראה משהו השתבש לי בזה בראש, אבל הלחץ הכי קשה היה לי בחודשיים הראשונים. הייתי ממש בלחץ, הייתי קמה מוקדם, 8 אני כבר על המחשב, עם הרשימות, יש לי מחברת כל יום מה אני עושה, הייתי ממש ממש בלחץ, זה היה כאילו...
ממה בעצם?
שהולך, ייגמר לי הזמן, כאילו
אבל איך יכול להיות שבחודשיים הראשונים יש ובחודשיים האחרונים אין?
אז זה לא קשור למה שיש או אין, זה קשור כנראה למיקוד, לתשומת לב, על מה אתה חושב כשאתה קם בבוקר, אם אני...
אז אוקיי, אז על מה את חשבת שקמת בבוקר בחודשיים הראשונים ועל מה את חושבת עכשיו?
אז בחודשיים הראשונים, המחשבה הראשונה שלי בבוקר זה היה, זה הולך להיגמר. אלוהים ישמור, זה הולך להיגמר, כאילו הדבר הזה, פאניקה.
יש לומר
מה
שזה משהו,
עושים עם
מלחיץ
הפאניקה?
משהו, מלחיץ משהו. עוד קצת זה נגמר, לא מאמינה, וזה עוד לא
חבל על
נגמר.
הזמן. וישבתי ועשיתי רשימות וטלפונים ולחץ ולחץ, ומצאתי את עצמי עובדת הרבה יותר שעות מאשר כשהייתי שכירה, וראיתי שזה עושה לי לא טוב. כאילו, אני ממש ממש לא טוב. ואז ביחד עם זה שחשבתי שכאילו אני חיכיתי כל כך הרבה זמן לזמן הזה, אני כל כך הרבה שנים חיה בסטרס הזה של הלחץ. וגם כשהייתי עייפה, ואז התחלתי לחשוב על כל מיני משפטים שאני מוצאת את עצמי אומרת לאנשים אחרים, למתאמנים, ואז אני, ואתה שתמיד אומר walk the talk, והתחלתי לחשוב על זה, שאם אני אומרת את זה לאחרים, אז אולי חברה אמרה לי, אולי תקשיבי לעצות שאת נותנת. והחלטתי שאני יורדת מהעניין הזה של הלחץ. ואני מתחילה להתמקד במה אני יכולה לעשות, וקצת פחות בתוצאות, ביחד עם כל האזעקות שהיו פה, כאילו, זה לא תלוי בי מה אני יכולה לעשות. והתחלתי ליהנות.
אז מה המיינדסט של, כאילו, מה השיח הפנימי עכשיו אומר? אם בהתחלה אמרת זה הולך להיגמר, זה הולך להיגמר, מה את אומרת עכשיו?
להתמקד על מה שבשליטתי, ועל מה אני יכולה לעשות, וכל השאר, לעזוב אותם. כאילו פשוט, האמת זה קצת התחבר לי גם עם המלחמה, שהחלטתי שאני לא נותנת לפחד ולמתח לנהל אותי, כי אז אני פשוט תקועה בבית ולא הולכת. והתחלתי לצאת החוצה, וגם פיזית וגם כאילו בעניין של העסק, ולעשות כל מיני דברים שכשהייתי שכירה חד משמעית לא הייתי אפילו מעלה בדעתי לעשות.
מה למשל?
אחד זה ללמוד. הבנתי שאני לא יודעת מספיק, אז חיפשתי ידע והצטרפתי לקבוצות של אנשים אחרים שמתמודדים. הייתי בנטוורקינג. התחלתי לעשות פעולות, כאילו לא להיתקע במחשבות, אלא כל מיני פעולות. והתחלתי ליהנות מזה. כאילו לא התעסקתי בתוצאה, בכמה אנשים זה יביא לי. מחר בבוקר, כי ראיתי שזה פשוט לא קורה. וכל הזמן שיש מלחמה, היה לי ברור שכאילו המצב הוא לא כמו שאני רוצה שהוא יהיה.
ברור. אני חושב
והתחלתי...
שעשינו פעם פגישה וכל שנייה הייתה אזעקה והיה לי ממש לא נעים לשוחח איתך, נכון? זה היה איתך.
כן, זה ישר מקפיץ, כאילו שומעים
כל
מהחלון
שנייה.
את האזעקה,
ואמרתי
גם
לך, אני
כשזה לא
זוכר,
פה.
שרית, זה נורא מפריע לי, האזעקות, זה נורא מפריע לי. היינו בזום.
והחלטתי שבאמת זה לא בשליטתי מה שיקרה, עוד לא היה מדובר אז על הפסקת אש ולא יודעים מתי יהיה הסוף, ואני יכולה לעשות את רק מה שאני יכולה לעשות וליהנות מזה, וכשיבוא הרגע ואם זה לא יהיה מספיק אני אחשוב מה אני אעשה הלאה.
את יודעת שאני אגיד משהו, שרית, אל תקבלי אותי במובן הלא נכון, אבל כאילו, יש כאלה שישמעו אותך עכשיו ויגידו, מה יש לזאת, היא מנותקת מהמציאות, מה? עוד חודש, חודשיים, לא יודע כמה זמן, זה הולך להיגמר.
תראה,
מה
יש
יקרה?
הרבה אפשרויות. תמיד אני יכולה לחזור להיות שכירה. תמיד אני יכולה לחזור להיות שכירה באופן חלקי, אוקיי? אין, אף אחד לא מממן אותי וצריך בסוף כן להתפרנס. וקיבלתי זמן מתנה. ואם אני אעביר אותו בסבל, זה יהיה נורא ואיום. אני לא יודעת, זה בטח לא יקדם אותי לשום מקום. ואחד מהדברים זה להסכים לעשות דברים שאני לא עושה בדרך כלל, כמו הפודקאסט עכשיו.
כן.
לא יודעת, וליהנות מהדרך. אני כאילו, אחרת אני מחרבשת את הכל, כי זה בטוח לא
יואו,
יצליח.
איזה כיף לשמוע אותך, אני חייב להגיד, זה כאילו אני מדבר איתך ואת... AI, כאילו AI השתלט עלייך, כאילו...
משהו השתלט עליי.
כאילו... כי כל בן אדם שפוי בדעתו במרכאות, באמת עסוק בסרט, בסרטים שעלולים לקרות. יש כלי שאני האמת, אני לא אוהב את השם שלו, אבל הוא טוב. יש כלי שנקרא לשתות קפה עם הפחד, בסדר? אני לא אוהב את השם, השם קצת קיצ'י לי, אבל התכלס, מה שזה אומר זה שאני מציג, מטריד את העד, אני מטריד את המתאמן שלי, במרכאות, ואני אומר לו, הוא בלחץ על האבטלה, ואני אומר לו, אוקיי, ותיגמר האבטלה, ומה יקרה? אז הוא יגיד לי, מה, אני אחזור להיות שכיר, אוקיי, תחזור להיות שכיר, ואז מה יקרה? כי אנחנו מפחידים את עצמנו סתם, אז תחזור להיות שכיר, ואז מה יקרה? אז עוד פעם לא יהיה לי זמן, ואז מה יקרה? ואז אני אצטרך לעבוד אחרי צהריים, וגם בערב, וגם בבוקר, ואני אהיה עם הלשון בחוץ, אוקיי, ואם זה יקרה, אז מה יקרה? ואני אעייף בערב, ואז מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה? אני אעייף בערב, אוקיי, אז תעייף בערב, מה קרה? וכמה אתה מפחד, כמה סטרס אתה חווה בגוף מעייפות בערב. וזה פשוט מכניס את הדברים לפרופורציה.
כן. אותי זה מכניס פשוט לקיפאון. כשאני כל הזמן עסוקה בקטסטרופה, אני לא יכולה אפילו לראות מה האפשרויות שלי. ברגע
לגמרי.
שהסכמתי, התחלתי להתקשר לאנשים ולעשות שיתופי פעולה, ונסעתי יום אחד לעבוד בקליניקה של מישהו בקריות. והרמתי טלפונים לכל מיני מקומות, דברים, זה מצחיק, לא לוגי.
כן.
מדברים על לנפץ את תקרת הזכוכית. אז אומרים, לבחור משהו שהוא לא לוגי, הוא לא הגיוני, הוא נראה כאילו משהו הזוי לגמרי, ודווקא מהדברים האלה פתאום הגיעו לי דברים ממש מגניבים, שכאילו, לא יודעת, אם הייתי בתוך
קוראים
לחץ
לזה,
קבוע, לא הייתי יכולה לחשוב עליהם
יש
אפילו.
ביטוי, אני לא בטוח אם שמעת עליו אי פעם, הוא נורא 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 לא נפוץ, קוראים לו לצאת מאזור הנוחות. לא יודע אם שמעת פעם, אבל זה מה שזה, זה כאילו, אתה הלא לוגי הזה, מה זה לא לוגי? זה כאילו, אתה עושה דברים לא נוחים, לא הגיוניים, בואי פודקאסט. אוקיי, ובואי, אפשר לספר שזה, אולי לא רואים עלייך, כי את שוב, את כזאת יציבה, אבל זה רק כלפי חוץ, אני יודע שאת מתרגשת, זה פעם ראשונה שאת עולה ללייב, וזה לא פשוט, וזה, אני קורא לזה, גם כשדיברנו פעם אחרונה, אמרתי לך, שרית, זה הזמן להתאבד על העסק, את זוכרת? על להתאבד על זה, על העסק, על לשרוף את הספינות, כל הביטויים האלה, רק
כן.
משם קורים דברים מסיביים וגדולים.
כן, לשרוף את הספינות אני פחות חיה איתו טוב, אני בן אדם די פחדן, אז כאילו המשפט הזה לא, זה אוטומטית עושה לי לא טוב, אבל אני חושבת שלהסכים לנסות, להסכים, וגם, לא יודעת, אולי לא להצליח כמו שאני רוצה, אני כבר יודעת שאני יודעת ליפול על הפרצוף ולקום.
כן.
אז, נו, אז כבר קמתי פעם אחת, אני אדע לקום שוב אם אני אצטרך. ופשוט להסכים, לתת לזה צ'אנס, כי כל הזמן שעסוקים בלפחד, אותי זה הקפיא במקום. כאילו, לא יכולתי אפילו לחשוב על, בטח לא להרים טלפונים ולהיות קצת חוצפנית ולהעיז ולפנות לאנשים ולא יודעת, או לבוא לפודקאסט.
תראי, את אמרת את זה ואמרת את זה נכון, להריץ בראש סצנות קטסטרופליות של דברים שעוד לא קרו, זאת נטייה אנושית. וזה פשוט הורס לנו את הנוכחות בהווה.
ממש, ממש.
וזה עוד לא קרה ולא בטוח שיקרה.
כן.
ואם יקרה, אז מי שישמע, אז מה קרה? אז זה לגבי זה. אופק שואל אותנו, האם ראיית להתאבד על העסק זה עוד יותר מלחיץ? יש מצב שאתה צודק, מה את חושבת על זה?
להתאבד זה מילה, לא יודעת. זה לא להתאבד, כאילו זה לא סוף העולם, כי אוקיי, נניח שזה לא יצליח לי, אוקיי? יש מצב שאני אגיע לסוף ואני אגלה שלא הגעתי למקום שרציתי. אני אחשב מחדש את הדרך שלי, אני אמצא לזה פתרון.
כן.
אפשר לעבוד במיליון דברים, אני כאילו לא מתכננת לחזור לקריירה הקודמת שלי, זה בטוח.
כן.
אבל אז להתחיל לבחון אפשרויות, כמו שאתה אמרת, אני האמת לא חשבתי על זה, אם הייתי חושבת, שומעת את זה קודם, אולי הייתי עושה את זה בעצמי.
מה?
לקחת הלוואה כזאתי,
זה אפילו לא היה הלוואה, זה מהחסכונות שלי. זה
או
אני הבאתי לי.
מהחסכונות או מאיזשהו מקום, ולהגיד, וואלה, אני קונה לי אוויר.
כן, זה מה
זמן
שעשיתי.
שנה, האמת, בלי קשר לתוצאה, זה עשה לי כל כך טוב לנקות ממני מתח של כל כך הרבה שנים, לחיות בלחץ, בלהיות במקום שאתה לא אוהב להיות בו, לא רוצה להיות שם.
כן.
זה, רק זה היה שווה את הכל,
תראי,
200
אם
חודש.
אני צריך להתייחס לשאלה של אופק, להתאבד על העסק, קודם כל אחד מגדיר את זה אחרת, את המילה הזאת, זו מילה קשה להתאבד, זה ברור לי, אבל אני אדם קשה, אז אני... אבל כאילו, אפשר להגיד להסתער, אפשר להגיד ללכת all in. ולא להיות רגל אחת בחוץ, ויכול להיות שזה יותר מלחיץ, וזה היופי, כל אחד צריך למצוא את הדרך שנכונה לו, וכולנו הגאונים של חיינו והמומחים לחיינו. לי זה עובד, אני אוהב ביטויים כמו לשרוף את הספינות, ושרית לא מתחברת לביטויים כמו לשרוף את הספינות, וזה בסדר, ולשנינו אין ספינות. אבל כאילו, אני נורא אוהב...
להסתער זה טוב, אהבתי
להסתער,
להסתער.
אני נורא אוהב ללכת על דברים עד הסוף. אם אני עושה דברים עם חצי היסוס, אז החצי המהסס גובר על החצי שלא היסס.
מישהו חכם אמר לי את זה בזמן האחרון, זה שאתה או כל כולך בתוך זה, או שתמיד אתה כאילו גורר רגל מאחורנית,
כן,
זה...
זה מעכב. עכשיו, זה קצת מחזיר אותי למטאפורה של הבריכה. אפשר גם ללכת דרך הסולם, אני לא אומר שלא. אגב, אני עשיתי את המעבר משכיר לעצמאי, גם כן במידה מסוימת דרך הסולם של הבריכה. לאט לאט הורדתי משרה, הורדתי משרה, לא בום טראח התפטרתי. אבל בשלב מסוים הרגשתי שאני חייב, די, לנתק את עצמי מהסולם. מתישהו צריך להתחיל לשחות.
יש תהליך מנטלי שבן אדם עובר, זה לא
כן.
קורה בשנייה אחת, לי
נכון,
לפחות זה לא קרה
נכון.
בשנייה, זה איזושהי התרגלות, כמו שאתה אומר, קצת למים.
כן, אבל מה שהכי חשוב, אני תמיד אומר לאנשים, בואי נגיד שאני מכירה את זה שנגיד את הולכת לתהליך הורדה במשקל אצל איזה תזונאי, אוקיי? עכשיו, התזונאי, לפני שאת הולכת, את מחפשת באינטרנט ואת רואה כל מיני פרסומות ויש את הלפני אחרי, נכון? הוא בא 100 קילו ואז האחרי הוא עם הסרט מדידה כזה 60 קילו והסרט מדידה באוויר. ואז רואים את הלפני ואחרי בצורה מאוד ויזואלית, ואומרים, וואו, איזה תזונאי תותח, איזה מאמן כושר תותח. אבל כשהולכים למאמן מנטלי, אני לא יכול לעשות פרסומת של לפני ואחרי, כי השינוי הוא פנימי ולא רואים כלום ויזואלית. אבל ההיפותטית, אילו היה אפשר לראות פנימה, אז מעצם זה שהאדם, גם אם הוא עדיין שכיר, מעצם זה שהוא מתעסק כל יום, בשאלה ובקונפליקט, איך אני מוצא לעצמי עוד זמן, מאיפה אני מוצא עוד שעה, והגלגלים שלו כל הזמן עובדים, אני רואה בן אדם בתהליך. וכל עוד הוא בתהליך, הוא בהתקדמות. והוא יכול להיות בחמלה שזה הולך לאט. והוא גם יכול להיות בטיפה הלקאה שזה הולך לאט מדי. גם הלקאה, אני אומר, אם אלוהים ברא את זה, יש בזה טוב. אוקיי,
כן, זה
הלקאה
כמו
היא לא...
לחץ.
כן, הכל במינון.
כן.
לחץ בווליום גבוה יכול לקצר את החיים, לחץ בווליום נמוך עד כדי לא קיים יכול להפוך את החיים שלי נורא משעממים וחסרי משמעות. אז
קצת לחץ דואג לא להישאר שאננים,
בדיוק.
וזה גם טוב, קצת
וקצת
לחץ.
הלקאה מחזירה אותי לעשייה, וזה גם בסדר. אם לא היה הלקאה בעולם ומצפון בעולם, אז לא יודע, היינו סלחניים על הכל והעולם היה מקום מפחיד. אז זה לגבי זה. אבל אני באמת חייב להגיד שתקופת אבטלה יכולה להיות מתנה מדהימה, וברוב המקרים מתנה מדהימה, כי היא באמת קונה את שלושת המשאבים היחידים שלנו בעולם הזה, שהם זמן, כסף ואנרגיות. וכשאני עובד בעבודה כשכיר וצריך לפתח עסק, יש לי פחות זמן, יש לי אולי קצת יותר כסף, אבל משמעותית פחות אנרגיות. וכשאני באבטלה או בהלוואה, כמו שאני עשיתי, יש לי המון זמן, אין לי כמעט כסף. ומלא אנרגיות, אוקיי? תמיד אחד חסר, תמיד אחד משלם את המחיר.
זה בוסט
וזה...
טוב.
איך?
זה בוסט טוב.
זה בוסט מדהים.
ולהמשיך להיות בתנועה.
ובתנאי שבאמת אני מצליח להתגבר על שתי החסרונות שמנינו, שזה הלחץ והנושא של המשמעת העצמית.
כן.
אופק רושם, אני חושב שאם אתה שם את עצמך במצב שאתה חייב להצליח, כי אחרת תיפול עמוק מאוד, והדרך של ההצלחה היא הדרך היחידה, אז אתה אכן תשרוף את הספינות ותצליח, לא משנה איזה מכשול יבוא. כן, אבל הייתי מוסיף את מה ששרית אמרה, שאני מאוד מתחבר אליו, זה ש... אני לא אומר שאני חייב להצליח אחרת אני אפול עמוק, אני אומר שאין שום נפילה שמפחידה אותי בכלל, כי הכל שטויות.
זאת אמונה מאוד מעכבת להגיד, זה או למות או לחיות, כי אז כאילו זה כמו
כן,
איזה חלק שכל הזמן
את
על
כאילו
הראש.
באה ואומרת, הצלחה, כישלון, אני נהנית מהדרך, ולא משנה מה יבוא, מה, עם מה אני אפגש, אני אתמודד ויהיה בסדר.
כן. זה
וזה
גם
נורא
קצת מה
מרגיע.
שאמרת על הדיאטה, הדרך באמצע היא כל כך כל כך חשובה, אתה לא יכול רק לצלם את ההתחלה ואת הסוף, אלא בדרך קורים כל כך הרבה דברים, הלהיות בתנועה הזה, הוא זה שמביא איתו את התנועה הלאה. זה לא
לגמרי,
התחלה
לגמרי.
וסוף.
לגמרי, ואני באמת חושב ש... כמו שאמרתי בהתחלה, אם אין לבן אדם את היכולת העצבית, הרגשית, להתמודד עם הלחצים האלה, שיעשה את זה לאט, ואם יש לו, מצוין, שילך על זה, כי... יש משפט ששמעתי לא מזמן והוא נורא מלווה אותי. לא זוכר מי אמר אותו, אני חושב שביבי אמר אותו. או
אוקיי.
ביבי, או לפיד, או אחד הפוליטיקאים, לא יודע מי אמר אותו. שאלו אותו, איך אתה חי עם כל ה... נראה לי ביבי. שאלו אותו, איך אתה חי עם כל הכאבי ראש האלה, עם המדינה, עם... אז מה אתה צריך את זה? רצית להיות ראש ממשלה? למה אתה צריך את זה? כאילו, לך, תחיה, לא חסר לך כלום. זה, בואנה, זה וואחד וג'רס, כאבי ראש, משפטים, עניינים, הבן אדם מתמודד עם 700 אלף דברים. למה? אז הוא אמר, תשמעו, היה לי חלום להיות ראש ממשלה. וכשנהייתי, קיבלתי את כל הכאבי ראש שזה מביא איתו, אבל רצית להיות ראש ממשלה, אז קבל את מה שזה, את החבילה. אז זה נורא הזדהיתי, אחי ההבדל, כן, אבל כשפתאום אני מנהל של ארגון, 50 מאמנים, כמה בחו"ל, זה בא עם חבילה של כאבי ראש. ואז אני תמיד מזכיר לעצמי, רצית לפתוח ארגון, רצית לעשות דבר גדול, זה בא עם כאבי ראש, קבל את
אבל
זה.
הרווח של הדבר הזה
הוא
הוא
אדיר,
כבר...
אבל כשאני מקבל את הכאבי ראש גם באהבה, אז זה בא לי בטוב. אז עכשיו אני, אם אני אגיד את זה בצורה יותר כללית, לכל אדם שמנסה, או לכל מאמן שבאמת בתחילת הדרך, בבניית העסק, וקשה, והולך קשה, והוא כאילו נקרא בעבודה ולא מוצא את הזמן, אז אני אגיד לכם, רציתם ללכת בכיוון של ההגשמה העצמית, נכון? זה בא עם הקשיים האלה, זה בא עם האתגרים הקשים האלה. קבלו אותם באהבה, הם חלק מהדרך. ובגלל זה התפתחות עסקית, זאת ההתפתחות האישית הכי מדהימה בעולם.
לגמרי.
שרית, אם היית צריכה לבחור איזה בומבה ככה, שתחרט לצופנו בראש מהפרק הזה, מה היית בוחרת?
חשבתי מה הדבר, אני חושבת, הכי הכי משמעותי, הטיפ הכי שאני יכולה לתת. באמת, יש לי דבר אחד בראש, שזה לא לעשות את זה לבד. חד משמעית. זה נכון בכלל לשינויים בחיים, זה אני יכולה להגיד גם על שינויים בחיים כמו גירושים למשל, בטח כל שינוי אחר, גם מקצועי, עסקי, קריירה, לא לעשות את זה לבד, זה הדבר הנכון. באיזושהי דרך למצוא את קבוצת הכוח
כן.
שלך. אם זה סביבה קרובה, זה סבבה. אם הסביבה הקרובה לא איתך בעניין הזה וחושבת שהשתגעת וזה תחביב נחמד, אבל כאילו מה פתאום להתהפך פתאום על כל מה שהשגת עד היום. אם זה לא חברים, אז למצוא את הקבוצה של אנשים שעוברים משהו דומה. אני לא סתם שנתיים בסטנדרט.
כן.
חד משמעית, זה אחד הדברים הכי הכי טובים שיכולתי לעשות באמת, וזה היה ממש חלק מההתבשלות שלי.
כן.
בהחלטה, זה שיש לי עם מי להתייעץ ועם מי לדבר, וכשאני נשברת וקשה לי, יש לי שירה יודעת.
שירה, כן.
בת
שירה
דופקת
היה, שירה
בדלת.
היא הראשונה שפונים אליה, כזאת וזה. אבל אז היא מתקשרת אליי ובוכה אצלי, ואני אין לי כוח כבר, אין לי כוח, אני...
שירה וגם אתה.
שירה פה, שירה שומעת? אה, היא יצאה. או שפה. אה, היא פה איתנו, וואי, וואי, אני אחטוף על הראש. נו.
יש עם מי לדבר ויש מי שמחזק ויש מי שמנחה, ולא לעשות את זה לבד, זה חד משמעית חלק מאוד מאוד חשוב בהחלטה שלי. וביום הזה שקיבלתי את המכתב שפיטרו אותי, להגיד, עכשיו אני יודעת איך אני עושה את זה, יש לי רוח מתחת לכנפיים, ממש,
אני לא אשכח
לעבוד
שבאת
ביחד.
אליי, שצפית באחד הקורסים, המכון המנטלי לדעתי, שזה קורס מנטלי שלנו, וסיימת אותו, ובאת אליי באיזו השתלמות ברמת שרון. ואמרת לי, אבירם, איזה קורס. רק שתדע שהתפטרתי בזכות הקורס. משהו כזה היה, נכון?
זה היה כשהלכתי לבקש שיפטרו אותי.
אז הנה, אמרתי, מה? לא מאמין. מה? הייתי בשוק, ראית קורס לי ורוצה, תפטרו אותי!
משהו שבחיים שלי לא אפילו העליתי בדעתי שאני אעז אי פעם לעשות. כאילו הקורס היה מדהים, מדהים, מדהים. והבנתי שאני לא מסכימה להישאר במקום שלא טוב לי, עם כל המשקולות, תרגלת את ההרמה של המשקולות, והחלטתי שיש לי את התנאים שאני צריכה בשביל לעשות את הדבר הזה, והייתי מה זה מבסוטית מעצמי, גם שלא
איפה
פיתרו
נורמלי.
אותי, אבל...
את יודעת, אני חייב להגיד, אני חגגתי לפני 10 ימים בדיוק, יום הולדת 40. יש אומרים, חצי רגל לקבר. בסדר? עכשיו, כן, בנימה אופטימית. עכשיו, כאילו, יש משפט שהוא כאילו, הוא חצי עצוב, אבל הוא מצד שני נורא... נורא עוזר לי, אני לא יודע, זה נורא מוזר. אני אגיד את המשפט ואז תגידי מה זה, אבל הוא הולך איתי, ואולי זה הבומבה שאני רוצה לתת לכולם, כי אני משום מה מוצא אותו מקושר לנושא שלנו, אפרופו התמודדות עם לחץ ולאכול סרטים וכל זה. אני אומר אותו לעצמי הרבה, וזה מתקשר לי למה שאמרת על הליהנות מהדרך, שזה בעיני הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות בכל דקה בחיינו. כי כשאני עסוק בעתיד ובפחד ממה שעלול לקרות בעתיד, אני לא נהנה מהכאן ועכשיו, והעתיד עוד לא בא בכלל. סתם לאכול סרטים. אז אני אומר לעצמי, כאילו, אפילו הבוקר אמרתי את זה לעצמי, כשיצאתי מהבית והילדים חרפנו אותי, ואני כבר תקופה בגלל שאשתי אחרי קיסרי, והיא לא כל כך מתפקדת, אז אני מחזיר את הילדים, מוציא את הילדים, אני כל היום הילדים, אני בהצפה מהעניין הזה, והעסק שלי נפגע, ויש לי פחות זמן, ויש תקופות כאלה בחיים שאתה יותר תומך מנתמך בזוגיות וזה. וזה קשה לי, אני כבר חודש ככה מהלידה של בני הטרי נתנאל, וקשה לי. קשה לי, אני עמוס, בטירוף, ועייף. והיום הורדתי את הילדים בגן, ונכנסתי רגע לאוטו, והתבטלה לי פגישה בתשע בבוקר, אז היה לי רגע של נחת, ואני נכנס לאוטו, ואני אומר לעצמי את המשפט הבא, שאני אומר אותו לעצמי הרבה. אבירם, חצי חיים עברת. עוד 40 שנה אתה בקבר, זה טס ככה. תהנה, רבאק, תהנה, יש לך 40 שנה, תהנה. האם הייתי, אני בן 50, אני אגיד 30 שנה, אני כאילו, התוחלת חיים שלנו זה 80, כן? ואני אומר, כאילו, מה נשאר לנו? אנחנו כל החיים האלה, זה טס, ככה, לא נשים לב, אנחנו בקבר. בגלל זה אני אומר, זה קצת עגום, כן? יש פה אלמנט שהוא עצוב, כי בסוף כולם מתים,
אבל זו
אבל...
תובנה מאוד חשובה, לשים לב לפה ועכשיו.
בדיוק, כי כאילו, מה אתה טרוד ועסוק, והילדים, ואתה מתלונן? אתה עכשיו באוטו, לבד, שים לך שיר יפה, סע למשרד, תהנה מהדרך. כל דקה שאנחנו לוקחים אוויר היא חשובה. יש את הגורו ההודי הזה,
סאד גורו.
סאד גורו, בדיוק, זה שאומר, If you worry, because
נכון.
something didn't happen, why worry? And if you can change it, change it, why worry? מכירה אותו? הוא גאון. אני בבית, יש לי סל קטן, אני משחק עם הילד ואני שם את זה ברקע. הוא אמר משפט גדול. הוא אמר, מה הדבר, אני יכול להגיד את זה גם במבטא של הודי, What is the most important thing in life? גאון, גאון. הוא כזה פשוט. איך, סעד גורו, נכון? חבר'ה, לחפש אותו. הוא גאון, יש לו 7,000 סרטונים. הוא אומר, בלי מבטא, שיקחו אותי ברצינות, מה הדבר החשוב ביותר בחיים? הוא שואל באיזו הרצאה. מה הדבר החשוב ביותר בחיים? הוא לא אומר לו, משפחה, כסף, ילדים, קריירה, ייעוד, זורקים לו מילים. אז הוא אמר, מה פתאום? הדבר הכי חשוב בחיים הוא שאנחנו בחיים. כי אם לא היינו בחיים, משפחה, כסף, חברים, כל הדבר הזה בכלל לא היה מעניין אותנו. בזכות זה שאנחנו בחיים, כל הדבר הזה בכלל מקבל משמעות. אז מעצם זה שקמנו בבוקר בחיים, כבר שווה חיוך.
כן.
אז אם אתם מתים, הוא יוסיף בדיחה, אם אתם מתים, אל תחייכו, יש לכם פטור. אבל אם קמתם בבוקר ואתם בחיים, תחייכו. ואת יודעת, וזה פשוט גאוני. אז אני אומר, אני עכשיו בתקופת אבטלה, במקום להכניס את עצמי לסטרס ולחץ, או שאני אפילו שכיר ואני בטירוף ואין לי יום, אין לי זמן לנשום, אני צריך לקחת את הפרוג'קטור של הפוקוס למקום שאומר, כמו, תקשיבי, זה פשוט להקשיב לך וללמוד. למקום שאומר, די לאכול סרטים, תהנה מהדרך, תעשה דברים לא לוגיים, ומה
נכון.
יהיה? ואם משהו לא טוב יקרה, נתמודד גם איתו, הכל בסדר.
כן.
ואיזה כיף היה להקשיב לך ולשמוע את החוויה שלך ואת ההתפתחות שלך. את יודעת, אולי תקופת אבטלה זה גם תקופת התפתחות בספרינט, במידה מסוימת.
מה, כי זה מכריח אותך לעשות דברים שכשמאוד נוח לך איפה שאתה יושב, כנראה אתה פחות
לגמרי,
מסכים
לגמרי,
לעשות.
לגמרי. אני בכלל לא אוהב להגיד לצאת מאזור הנוחות, אני אוהב להגיד להיכנס לאזור הכאב. אבל זה רק כי אני שרוט, יש לי את הסריטה. אופק אומר, אם כואב לך, סימן שאתה חי. מסכים, מסכים לגמרי.
נכון.
מסכים, זה היה ב-G.I. ג'יין. מכירה את הסרט עם דמי מורש, G.I. ג'יין, שהצטרפה למרינס וזה? אז באחד האימונים הקשים שם בלילה, המפקד צעק להם, הכאב הוא החבר הטוב ביותר שלכם! הוא מבשר לכם שאתם עדיין בחיים. וזה משפט שאני לא אשכח בחיים. אז
אנחנו
זה
עדיין
להיות...
פה.
כן. שרי, תודה רבה, היה כיף ממש לארח אותך, לא ראו בכלל שהתרגשת. לא יודע מה רצית. ראו שאת רק
תודה
נהנית.
רבה, פירם.
וזהו, אל תצאי מהזום, אנחנו ממשיכים לפגישה קטנה, וזהו, מקווים שאהבתם את הפרק, תכתבו לנו אם יש לכם מה להוסיף, אנחנו נראה את זה אחר כך. ויאללה, ביי.
ביי.